חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. ותקשיבי, אני מתרגשת לארח אותך, וכיף שהסכמת להגיע, איזה כיף. אז ככה נתחיל קודם כל בלהסביר מה זה בכלל, תכף בעצם קודם כל נכיר אותך קצת, כי לא כולם מכירים אותך כמוני, אחר כך נדבר על מה זה וובינר, מה זה משפך, ומה זה אומר בעצם לייצר לקוחות מתוך זה, כי יש המון ככה, זה נשמע שמות מפוצצים, ולא כולם תמיד מתחברים ומבינים מה זה אומר, ומצד שני יש גם נורא הייפ כזה של, טוב, אני אעשה וובינר, ואז אולי אני אגיע ל, את יודעת, אני אעשה מיליוני וכאלה, אז תעשי לנו ככה סדר בראש, מה באמת עובד, מה לא עובד, מה זה וובינר, וקודם כל תספרי לנו מיד, חוץ מזה שאת דוגמנית על ו...
כן. אז קודם כל, כמו שהצגת, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני מתרגשת להיות פה.
איזה כיף.
ואני אציג את עצמי, אני רומי עצמון, ואני התחלתי את דרכי בשיווק דיגיטלי בתור מנחת הורים. היה לי עסק, עדיין הוא קיים להנחיית הורים, הוא נקרא אמא מובילה. ולפני 5 שנים או 6 שנים, התוודעתי בעצם לעולם של מוצרים דיגיטליים, של שיווק דיגיטליים, של וובינרים, וזה מאוד מאוד ריגש אותי, כי אני ידעתי, באותו רגע ששמעתי על זה, זה היה חדש, אני, מבחינתי זה היה עולם חדש לחלוטין, וההבנה הזאת שאני יכולה לקצר תהליכים ולעשות את הדברים בצורה מוקלטת, וגם להגיע לקהל רחב יותר, וגם לא לחזור על עצמי בדברים שהם לא מאסט, זה ממש עימם אותי, זה ריגש אותי בטירוף.
וזה הרבה לפני הקורונה.
זה הרבה לפני הקורונה, כן, כן, אני מדברת על לפני, זה לפני 5 שנים, 5.5 שנים. ואז אמרתי, אוקיי, מוצר דיגיטלי, וובינר, ופשוט ב3 שבועות אני ישבתי, נכנסתי לכל המערכות, למדתי אותם, ופשוט כבר אז היו לי דפי נחיתה, מחרתי הרצאות פרונטליות, שהיו הרצאות מאוד טובות, אבל הכל היה פרונטלי, היה לי תהליכי ליווי, היה לי הרצאות מלאות, אבל הכל היה פרונטלי. ואז פשוט עצרתי הכל, ובמשך 3 שבועות ישבתי והקלטתי מוצר דיגיטלי, את המוצר דיגיטלי שלי דאז, שזו הייתה תוכנית ליווי שנקראת להיות אמא מובילה, ובמקביל בניתי את הוובינר, ותוך חודש ימים היה לי את הכל. אני תוך חודש ימים בניתי את כל המערך הזה, כולל האוטומציות, כולל כל מה שצריך כדי לצאת לדרך. ובאמת יצאתי לדרך, ומחרתי את התוכנית הראשונה שלי, גם כשאני התחלתי, זה יחסית היה עוד מהפכני. זה לא היה משהו שהוא נפוץ. גם וובינר, אני לעולם לא השתמשתי במילה וובינר, זו הייתה הדרכה חיה כדי שאנשים יבינו על מה מדובר. וגם הייתי צריכה, אחד ההתנגדויות הייתה בכלל איך אני עושה איזושהי תוכנית בצורה דיגיטלית. כמובן שעטפתי את הכל והרסתי את הכל, וכבר בהדרכה הראשונה, בקורס הראשון שלי שעשיתי אותו דיגיטלי, זה היה כמובן מחיר השקה זול יותר, היו לי 25 אמהות שנכנסו לקבוצה, ובאותו יום הבנתי שמהיום אני עושה, כל העסק שלי הולך להיות דיגיטלי, כמובן שאני משאירה גם דברים פרונטליים, אבל שהמיקוד שלי הולך להיות לגמרי דיגיטלי, כי יש בזה כוח, יש לזה יתרונות מטורפים גם מבחינתי כבעלת עסק, גם מבחינת הלקוחות שלי, שראיתי בזה המון המון יתרונות, כי דיגיטלי הוא לעולם לא רק דיגיטלי, יש כל מיני אופציות, אנחנו בטח נדבר על זה. ולפני 3 שנים התחלתי, נכנסתי לעולם הייעוץ העסקי. הגעתי לחברת חופש מעשי בתור יועצת פרילנס, ואני מעל 3 שנים מלווה עסקים בכל מה שקשור ליצירת מוצרים דיגיטליים, משפחי שיווק, משפחי וובינר בפרט. כמובן שהתמקצעתי ולמדתי גם בארץ וגם בחול, בקורסים בחול, וככה פיתחתי את השיטה שהיא באמת נכונה לי ואני מאוד מאמינה בה, ואיתה אני עובדת.
וואו, נשמע שעשית חתיכת דרך, ואמרת שזה, את ראית בעצם את היתרונות הגדולים גם ללקוח וגם לך בעסק, אז לך אני יכולה להבין שזה בעצם אומר שאת יכולה לא לחזור על עצמך 300 פעם, להגיע לקהל יותר גדול. איך בעצם את רואה את היתרון של הלקוח כשהוא מגיע לדבר כזה?
וואו, יש לזה המון יתרונות. קודם כל, כשאני מדברת על, יש כל מיני סוגי תוכניות שאני יצרתי. יצרתי תוכניות דיגיטליות שהן קורס דיגיטלי נטו, שבאמת אתה לדוגמה הרצאה שאתה יכול לראות, ויצרתי גם תוכניות שהן תוכניות ליווי, שזה אומר שיש גם הדרכות מוקלטות, ויש גם פגישות אישיות, או פגישות בזום קבוצתיות. ואז בעצם, כשאני מגיעה לתהליך האישי, וזה מעורב עם תהליך אישי, אז כבר הלקוח, האמא, בעל העסק שאני עובדת איתו, הוא יודע על מה מדובר. הוא יודע את
כבר
התכנים.
מבושל, מבושל מבפנים.
בדיוק, אני יכולה ישר להתחיל לעשות איתו כבר תהליך, אני כבר לא בשלב הידע, אני בשלב ההטמעה של הידע, ההטמעה של הכלים, ויש בזה כוח אדיר. מעבר לזה, שהוא יכול לראות את זה באמת מתי שנוח לו, והייתי מקבלת תגובות, ועדיין אני מקבלת מבעלי עסקים שאומרים לי, תראי, אני רואה את הדברים, מתי שנוח לי, בדרך לעבודה, כשאני מנקה, כשאני מנקה או עושה כל דבר אחר. ויש עוד יתרון, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, שבדור האינסטנט, שאנחנו מאוד מאוד מהירים, אין לנו זמן, אנחנו במורוץ יומיומי, יש לנו את היכולת לשנות את הקצב הצפייה. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לאם זה נכון, ואם זה לא נכון, ואם זה יעיל, ואנחנו צריכים להאט את הקצב, אני לא נכנסת כמה זה נכון ברמה היומיומית שלנו, אבל אנשים נעזרים בזה, אני נעזרת בזה, אז זה ערך מטורף, והכי חשוב שאני יכול לחזור לתכנים, כי ברגע שיש לי משהו שהוא מוקלט, אני יכול באמת לחזור אליו, ואני יכול להתחיל לראות את זה היום, ואם אני רוצה לחדד עוד משהו, אני יכול לראות את זה בפעם אחרת, מה שאני לא יכול לעשות בתהליך שהוא אישי.
אז
יש עוד הרבה...
אז מה זה בעצם וובינר? כשאת אומרת, עליתי... נעשה רגע הפרדה, אני רוצה שקודם תסבירי לנו מה זה באמת וובינר, כי אני חושבת שמאז הקורונה, יש איזשהו מין, אני אגיד את זה בכנות, סוג של זילות במושג הזה. כי כאילו אנחנו באים באיזושהי הרגשה שטוב, נו, גם ככה ימכרו לי משהו, כאילו מין נוצר כזה, מין אני מצד הלקוח אומרת, אוקיי? ואז מצד העסק, מה לא נעים לי, אני אמכור, ויש איזושהי תחושה לא, משני הכיוונים שהיא לא תמיד יושבת בסיטואציית ווין ווין, אז בואי תשימי ככה על השולחן, מה זה באמת וובינר, איך את רואה בעצם את העניין הזה?
טוב, נגעת פה בכמה נקודות, אני מתחילה ממה זה וובינר, כי זו הייתה השאלה הראשונה שלך, אני מסתכלת על זה כמו הרצאה חיה לקהל גדול, שבעצם בסוף ההרצאה אני יכולה לבחור למכור, אני יכולה לבחור להביא לשיחת מחירה, אני יכולה לא למכור בכלל, יש כל מיני סגנונות של וובינר, אבל הכוח שלו זה החשיפה לקהל גדול בבת אחת. אני עכשיו יושבת איתך בזום, אז אני יושבת מול מאות אנשים. עכשיו יש את העניין שבאמת וובינר, אני פוגשת הרבה בעלי עסקים שאומרים לי, תקשיבי, לא נעים לי למכור, או לחילופין, אני עולה לוובינר ואני יודע בסוף שימכרו לי, כמו שאמרת, ואני אגיד לך את הגישה שלי. כשאני עולה לתת את ה... קודם כל, אני עולה לוובינר כדי לתת לקהל את ההבנה ואת התקווה שבאמת לבעיה שלו יש פתרון. ואני חושבת שזה הכוח של וובינר, ובכלל של כל בעל עסק הוא מקיים את השליחות שלו, הוא בעצם נותן את הערך שלו לאנשים שצריכים את העזרה שלו, כי יש להם בעיה, יש להם בעיה שיכולה לקעוב מאוד, יכולה לקעוב בכל מיני רבדים, אבל יכולה מאוד להפריע אפילו למהלך היום, ואני בעצם עולה ואומרת להם, בואו לוובינר, כי אני יכולה לעזור לכם ולתת לכם פתרון לבעיה שלכם, אוקיי? עכשיו, בתור בעלת מקצוע, לא משנה מאיזה תחום, אני לא יכולה לתת את הבעיה לפתרון בהדרכה אחת, אני גם לא רוצה חלילה להשלוט את הלקוח שהוא יכול לפתור את הבעיה שלו בהרצאה אחת, כי באמת הלוואי שהיה כזה, זה היה יכול להיות ככה, ואז החיים של כולם היו פשוטים בכל התחומים, אבל זה לא ככה, ברוב הדברים אנחנו צריכים תהליכים, אז אם אנחנו מדברים לדוגמה על בעלי עסקים, כדי לבנות וובינר, הם צריכים תהליך כדי להטמיע ולבנות את המבנה הפסיכולוגי של הוובינר, זה לא משהו שאני יכולה להנחות במעמד אחד, בשעה אחת או בשעה וחצי, אוקיי? אז כשבעל עסק אומר לי, לא נעים לי למכור, אני רואה את זה כשליחות, כי אני מוכר למישהו פתרון שיכול לעזור לו. אני לא מוכר משהו שהוא מניפולציה, אני גם לא עושה מניפולציה שאני עולה לוובינר, אני גם מעדכנת אותם שהם הולכים להיות, הם במעמד מחירה, הם יודעים שהם במעמד מחירה. אני אתן להם ערך, אני אחשוף להם את השיטה שלי, אני אסביר להם למה זה יכול לעבוד להם, ומאוד חשוב לי שהם לא ירגישו שהם יודעים את הכל, כי אז הם ינסו לבד, וככל הנראה הם לא יצליחו, כי הם לא עברו את כל התהליך. אז אני רואה במחירה כאקט שהוא שליחות, ואני חושבת שאנחנו צריכים למכור את הערך שלנו, כי מה זה למכור? זה אנרגיה, אתה נותן ולוקח, אז פה זה מתבטא בכסף. ואני חושבת שגם מי שמגיע לוובינר, צריך להבין שיושב מולו אדם מקצועי, ואם הוא היה יכול, אני בטוחה שכולנו היינו רוצים לעשות, לעזור לכולם בשעתיים, אבל זה באמת לא אפשרי. אז יש פה באמת ווין ווין, שאני יכולה לעזור לך, אבל לפני שאני עוזרת לך, בוא תכיר אותי, בוא תבין מה השיטה שלי, בוא תבין מה השלבים של השיטה שלי, כי אני רוצה שאם אתה כבר כן מצטרף אליי, אתה תבין לאן אתה מצטרף. וזה הכוח של הוובינר, וככה אני רואה את הוובינר, וזה מה שאני חושבת באופן כללי על המחירה, גם מצד בעל העסק וגם מצד הלקוח.
ומה את חושבת על זה שאנשים כבר מרגישים עייפים? כי באמת רוב האנשים, רוב העסקים לא עושים נכון את הוובינר, זה יותר בקטע של לדבר על עצמם, להגיד כמה שהם נפלאים ובואו תקנו. זאת אומרת, גם לבנות וובינר צריך לעשות נכון, אבל תכף תסביר לנו, אבל איך את בעצם באה לבעל עסק ואומרת לו, משכנעת אותו, לשכנע אנשים להצטרף לוובינר, שלא ירגישו, נו יאללה עוד אחד, עוד, עם כל השליחות ועם כל הזה, את יודעת ככה, לצאת מתוך הקוביה הזאת.
תראי, בדרך כלל, מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים וובינר? אנחנו יוצרים איזשהו משפך, אנחנו בוחרים קהל, שהוא קהל מדויק, שיש לו בעיה אחת, ואנחנו מתאים לו פתרון אחד, אנחנו מאוד חשוב שיהיה משהו ספציפי וממוקד כשאנחנו בונים וובינר. וכשאנחנו פונים לקהל במסרים, בין אם אורגניים לבין אם ממומן, אז הרבה אנשים שהם קהל שלנו, כן, אני מדברת על הקהל המדויק שלנו, הם ירגישו שזה משהו שהוא נכון להם. אז אני יכולה להגיד לך שגם שאני שמעתי הרבה פעמים את התחושה שבאמת יש הרבה וובינרים וזה זילות וזה מחירה, ואני חושבת שזה דרך פשוט להציג אותי כבעלת עסק לקהל, אז כשאני פונה לקהל ואני מתקשרת איתו ואני פונה אליו במסרים שבאמת ממוקדים לו ומעניינים אותו ונוגעים לו, בין אם זה בכאבים, בין אם זה בחלומות, מפרקים לו התנגדויות, אז ככל הנראה הוא ירצה להקשיב לי. וגם כראיה אנחנו רואים שעדיין וובינרים זה אחד הכלים הכי חזקים של בעלי עסקים, חייבים להכניס אותו לכל עסק, אנשים נרשמים אליו, אתה רק צריך לעשות עבודה מספיק טובה כדי לגרום לקהל להבין שאתה פתרון בשבילו.
אוקיי,
ושם יושבת ההצלחה.
מהמם. אז זאת אומרת, זה לא שאני קמה היום בבוקר ואני אומרת, טוב, נו, לא הולך לי בפאנל הזה, ולא הולך לי עם הפוסטים, אז אולי אני אעשה וובינר. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מחליטה מעכשיו לעכשיו, זאת אומרת, יש לי איזושהי הכנה, תהליך הכנה שאני צריכה לעשות אותו, נכון? כדי שהוא יהיה מוצלח מן הסתם.
כמובן, אחת הטעויות הנפוצות זה שאנשים חושבים שזה באמת להכין מצגת, לרשום קצת על פרטים על עצמי, לדבר על, לתת ערך ואז למכור. ובוובינר איכותי ומקצועי, וובינר מודע כזה שהוא באמת מפשיל את הלקוח, יש תהליך פסיכולוגי מאוד מאוד ברור, שכל חלק שלו מוביל לחלק הבא, אנחנו לא נותנים ערך רק כדי לתת ערך, זה מעולה לתת ערך, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה שהלקוח יבין שאנחנו יכולים לעזור לו. ויש דרך לעשות את זה, יש חלוקה של שלבים בתוך הוובינר, אני מחלקת את זה לארבעה שלבים, שכל חלק מפשיל בצורה אחרת את הלקוח, חשוב שהלקוח יצא עם ערך, אבל שלא יהיה פה מצב שהוא יחשוב שהוא יודע לעשות את זה לבד, כי אז אני שולחת אותו לנסות משהו שהוא לא יודע, והוא יתייאש, ואני לא רוצה שהלקוחות יתייאשו, כי זה לוז-לוז. אני רוצה שהוא עדיין יבין שאני יכולה לעזור לו, כי רק בתהליך אפשר לעזור בדרך כלל, זה דברים לא מיידיים, אני כמעט לא מכירה בעל עסק, עסק שיכול לעזור בצורה מיידית, בשעה עבודה, בעל עסק מקצועי בכל מקרה, אני מניחה שיש תחומים קלים.
אז זה אומר שבעצם הוובינר, המטרה שלו היא להסביר לנו את את הנושא, או לתת לנו הצצה לתוך משהו שאנחנו יודעים, ויכולים לעזור ללקוח, אבל אנחנו בעצם לא אומרים לו איך כרגע פותרים לו את הבעיה, אלא אנחנו בעצם מלמדים אותו על על הרעיון שלנו, על איך, על מה עוזר לו בעצם. בואי תדייקי אותי פה קצת.
בדיוק מה שאמרת, כשאנחנו עושים וובינר, אנחנו קודם כל מעבירים ללקוח את הרעיון של השיטה שלנו, אוקיי? ואיך הרעיון של השיטה שלנו, ואיך השלבים של השיטה שלנו, יכולים בעצם לעזור לו לעבור מהמצב המצוי שהוא נמצא בו, שהוא בדרך כלל כואב לו, למצב הרצוי שלו, לחלומות שלו. עכשיו, כשאנחנו רואים לו לתת הרבה ערך, זה לא כי אנחנו עושים מניפולציה, ואנחנו לא נותנים כדי שהוא יקנה מאיתנו, זה מאוד לא זה, וזה משהו שחשוב לי להעביר. זה כדי לא לגרום ללקוח לחשוב שהוא יודע לעשות לבד, כי הוא ינסה לעשות לבד, ככל הנראה הוא לא יצליח, כי יש כל כך הרבה שלבים בדרך, ואז מתוך הדבר הזה הוא יוצא מיואש, בעיקר מעצמו. אני לא מצליח, אצלי זה לא עובד. ואז זה לוז-לוז, אני לא רוצה שהוא יצא ככה, ולכן אני נשארת תמיד ברמת המה ולא ברמת האיך. כמובן שאני אתן טיפים, כמובן שאיפה שאפשר לעזור אנחנו נעזור, כמובן שאנחנו נענה על שאלות שהן עדיין שומרות על המקצועיות שלנו כבעלי מקצוע. אני אענה על שאלות, אם אני יכולה לענות על שאלה ולתת מידע פרקטי, אני אענה כל עוד אני לא מרגישה שיכול לתרגם אותו בצורה לא נכונה. וזו הנקודה. וזה שאני אומרת להתמקד במה ולא באיך, זה המיקוד.
איזה אלמנטים, אוקיי, אמרת שלחלק את זה כביכול לארבעה חלקים, ואנחנו מעבירים איזשהו תהליך פסיכולוגי את הגולש, את הלקוח הפוטנציאלי שצופה בנו, או את הבן אדם עם הבעיה כלשהי. איך בעצם בעינייך, או מהתחום המקצועי שלך שאת מכירה, בנוי נכון וובינר? זאת אומרת, כי הרבה פעמים אני נתקלת בזה שיוצא בסוף איזה 90% מהמחירה ואנשים בורחים באמצע, או מספר יותר מדי על עצמו, אז מה האלמנטים שחשוב שיהיה, ואיך הם בעצם מחולקים לדעתך, נכון? כדי גם למשוך את הגולש, גם שהוא יהיה מעוניין, וגם שבסוף הוא בסופו של דבר ימשיך איתי, כי המטרה שלי כבעלת עסק זה למכור, תכלס.
אז אני אגיד לך את הרעיון הכללי של הוובינר, ואני גם אחבר את זה לאנשים. כשאני עולה לוובינר, אני לוקחת בחשבון שיש שם קהל אגב שמכיר אותי, ויש קהל שהוא חדש, אבל אני מאוד לוקחת בחשבון גם שיש קהל חדש. אז בתור התחלה, אני קודם כל אסביר לו מה הולך להיות, כי אנחנו תמיד עושים הכנה, אנחנו רוצים שיהיה פה תיאום ציפיות, אם יש פה התאמה ללקוח, אם זה לא מתאים, אז אפשר כבר עכשיו להיפרד, או להמשיך הלאה במהלך הוובינר. אז דבר ראשון, אנחנו עושים איזשהו תיאום ציפיות. אוקיי, כמובן שיש לזה חלקים מאוד מסודרים, ואיך עושים את זה. לאחר מכן, אם עכשיו אני רוצה, אנחנו עכשיו מכירות, מה הדבר הראשון שאת תשאלי אותי? מי את? מה הניסיון שלך? בין אם זה כבעלת עסק, או בין אם זה היכרות אחרת, חברתית. נכון, את רוצה להכיר אותי, אז הדבר השני זה באמת להכיר אותי, ולהכיר את ההיסטוריה המקצועית שלי, ולא רק המקצועית שלי. כדי שבאמת יהיה בינינו איזושהי היכרות, כי רק כשאתה מכיר אותי, אתה יכול להגיע לשלב שאתה סומך עליי, ורוצה לקנות ממני. בשלב השלישי, אני מציגה בפניך את הרעיון, את השיטה שלי, את הפתרון שאני מציעה. בוא אני אסביר לך איזה בעיה אני מכירה, ומה הפתרון שאני מציעה. אוקיי, אז יש לנו קודם כל את התיאום ציפיות, אחרי זה יש לנו את ההיכרות המשותפת, גם אני אגב מכירה את הקהל במהלך הוובינר, ויש את השלב שאני מסבירה להם מה השיטה שלי, מה ייחודי בשיטה שלי, מה מבודל בשיטה שלי, למה דווקא אני, איך היא עובדת השיטה שלי. ומפה אני עוברת לשלבים שהם עוזרים ללקוח, כי ברגע שהלקוח מרגיש משוכנע, הוא אומר אוקיי, זה יכול לעזור לי, יתחילו להיות לו כל מיני קולות פנימיים מאוד מאוד טבעיים של התנגדויות, או חסמים, או חששות, ואז בחלקים הבאים מה שאני עושה, בצורה מאוד מאוד, בצורה סדורה ותבניתית, כמובן בהתאמה לכל עסק, אנחנו מתחילים לפרק את החסמים וההתנגדויות, שאותם אגב אנחנו מכירים דרך מחקר לקוח שאנחנו עושים.
זאת אומרת, מחקר לקוח זה משהו שהוא חשוב שאנחנו נעשה לפני שאנחנו יוצאים לדרך עם וובינר.
כל משפך שיווקי שהוא איכותי ונכון ומקצועי, צריך להתחיל במחקר לקוח. במחקר לקוח אני מדברת על ניתוח מעמיק של הלקוח שלך, של האבטר שאתה רוצה לפנות אליו. אני יכולה להגיד לך שרוב הכשלים בוובינר ורוב הכשלים במשפחי שיווק, הם בבחירת אבטר לא מדויק, או בבחירת אבטר מדויק, שאתה לא מכיר אתה לא מכיר אותו באמת לעומק, שאתה חושב שאתה מכיר אותו, וקפצת על כמה שלבים במחקר. חשוב לדבר עם הקהל ולהכיר אותו, ולהכיר את השפה שלו, ולהכיר את הכאבים שהוא מספר לך, אני מדברת כמובן על המחנה המשותף, כן? ועל החלומות שלו, ולדבר ממש את השפה ואת המילים שלו. לפעמים ניואנס של מילה יכול לעשות הבדל מאוד גדול באמרות שלך.
זאת אומרת, וובינר זה יותר כמו תהליך צבאי מדוקדק, ולא שקמתי על הבוקר ועשיתי את זה. זה ממש דורש ממני הרבה הרבה הכנות, הרבה מאוד...
אני לא חושבת שזה הרבה הרבה הכנות, זה דורש הכנות, זה דורש הכנות בדיוק כמו שאני בונה קורס, זה דורש הכנה מקצועית, שאם אתה יודע לעשות אותה בצורה נכונה, עם הנחיה נכונה, אז אפילו יכול להיות מאוד פשוט, אבל צריך לבנות את זה בצורה מקצועית, כי אז אתה עולה לוובינר, ואני נתקלתי בהרבה לקוחות שהם לא הצליחו למכור בוובינר, בגלל שחלק מהשלבים לא היה נכון, בין אם זה המצגת לבין אם ההכנה לפני, של המחקר ושל המסרים ודפי הנחיתה שמובילים לוובינר. אז אני אומרת, אם כבר אתה עושה וובינר, תעשה אותו מקצועי. תשב עליו, תעבוד עליו, זה לא צריך, אני בחודש יצרתי וובינר והוא מחר. אז אם המוצר הדיגיטלי, אז אני מחרתי מוצר דיגיטלי בוובינר. אז אני אומרת שזה לגמרי יכול לקחת שבוע או שבוע וחצי, וזה יכול לקחת פחות או יותר, מאוד תלוי בן אדם, אבל זה דורש את העבודה ואת הסבלנות כדי לעשות את זה פעם אחת טוב. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. ברגע שזה פעם אחת טוב וזה עובד, אז אתה לוקח את הוובינר שלך ואתה הופך אותו למנגנון קבוע בעסק שלך, אתה משכפל אותו. אז כבר אתה באמת פחות עובד, ואתה עושה את אותו דבר ומרוויח מאותו דבר שכבר עשית, שהשקעת בו בהתחלה. אז זה לא מורכב, אבל זה דורש עבודה מקצועית.
זה תמיד עובד, זאת אומרת, עובד אני עושה את הוובינר, זהו, בפעם הראשונה כבר יש לי הצלחות, לקוחות, הכל.
לא, הפוך אפילו. בדרך כלל, תראו, אני מסתכלת על וובינר, בוובינר ראשון, שאני בכלל בוובינרים הראשוניים, אנחנו בעצם מכירים עדיין את הקהל. היו מקרים שהיו הצלחות מאוד גדולות, וזה היה מאוד מרגש. אבל זה בסדר גם אם אתה לא מוכר בוובינר הראשון שלך, וגם לא בשני שלך, כי יש עבודה אחרי הוובינר, שבעבודה הזאת בעצם מה שאנחנו עושים זה מדייקים את הוובינר, מכירים את הקהל לעומק, בודקים מה חסר לנו בוובינר, מה גרם לאנשים לא לקנות בוובינר, או בודקים אם יש אנשים שעדיין מתנדנדים, כי לוובינר יש שני תפקידים, ככה אני רואה אותו. יש את החלק המחירתי, שאתה מוכר כאן ועכשיו, ואתה יכול להגיע למחירות מאוד גדולות, יש לי לקוחות שהגיעו ל10% המרה, ו20% המרה, ואם את... זה אומר שאם היה לי 100 איש בוובינר, מכרתי ל10 אנשים, אתה יכול למלא לי קבוצה. היה לי 200, מכרתי ל20. שוב, אני יכולה לעשות שני וובינר, אני לא חייב לעשות רק וובינר אחד, ואז למלא לי תוכנית, או למלא לי ליוויים אישיים, תלוי מה אני מוכר. וזה, אז השלב, אז יש את התפקיד של המחירה, שזה באמת מעמד מחירה, אבל יש בו עוד תפקיד, והוא מאוד מאוד חשוב. מה שוובינר עושה, הוא חושף אותך לקהל, והוא גורם לקהל להתבשל. אז גם אם הקהל לא קונה באותו רגע, זה קהל שהוא בתהליך חימום, הוא עדיין לא בשל לקנות ממך, אבל יכול להיות שבוובינר הבא הוא כבר יבוא עם הכרטיס אשראי, כי הוא צריך לעבור תהליך. כי יש לנו לקהל, אני חושבת שהממוצע הוא 8 חודשים, עד שהוא עובר מלקוח לרוכש, אוקיי? מפוטנציאל לרוכש. אז מה שיש בוובינר זה עושה שני דברים, מכירה והפשלה, מכירה והפשלה. היו לי לקוחות שהיו מתקשרים אליי אחרי שנה, ואומרים לי, תקשיבי, הייתי בוובינר שלך לפני שנה, ועכשיו אני רוצה לקנות את התוכנית שלך. וזה הכי מרגש, כי זה אנשים שמגיעים כבר עם האשראי, ומשהו, הם באים, הם רוצים לקנות. הם רק מחכים למחזור הבא שאני פותחת. אז באמת יש לו תפקיד מאוד משמעותי, ובוובינר הראשונים אנחנו עדיין עושים תהליכי דיוק. ויכול להיות שאגב, אחרי כמה חודשים נעשה עוד תהליך דיוק, או נבנה עוד וובינר.
אבל זה מייאש כזה, זאת אומרת, אני כבעלת עסק, אני עכשיו בא לי, אני חייבת את הכסף, אני הרי בסופו של דבר כולנו צריכים ככה למלא את הכיסים, למלא את ההכנסות. אז עשיתי וובינר אחד, לא הצלחתי, עשיתי וובינר שני. מה את אומרת בעצם לעסקים כאלה? כי זה מייאש, את יודעת, כזה, וואי, לא הצלחתי, היו לי 100 איש ואף אחד לא קנה שום דבר. את יודעת, זה מין, אנחנו לוקחים את זה למקומות אני לא טובה מספיק, אני לא מעניינת מספיק, לכל המקומות האלה של התחושות הלא נעימות שלנו.
קודם כל, זה תחושות לא פשוטות, ואני יכולה להבין אותם ולהזדהות איתם. מה אני אומרת להם? תראי, כשאנחנו בעלי עסקים, כשאנחנו יזמים, אנחנו צריכים להיות ערוכים לרגעים של הצלחה, ואנחנו צריכים להיות ערוכים גם לרגעים שאנחנו עדיין בבנייה בדרך להצלחה. אני יודעת שזה לא פשוט, וכולנו רוצים כאן ועכשיו, אבל ביזמות, לא תמיד יש כאן ועכשיו. אז אני יכולה להגיד לך שהיו לי לקוחות שלא הצליחו למכור בוובינר הראשון, ועשו וובינר אחרי שבוע, ושם הצליחו למכור. ואז בתוך ההצלחה הזאת, הם כבר רוצים לעשות את הוובינר הבא. כי הצלחה גורמת לך למוטיבציה ולתמריץ. וכשהם לא הצליחו, אמרתי להם, ואני אומרת גם לך, זה בסדר שלא הצלחתם, זה חלק מהדרך. חלק מהדרך להצלחה זה גם לפעמים להיכשל, ואני יודעת שאנחנו צריכים כסף, אבל אנחנו צריכים מרחב נשימה בתור בעלי עסקים. אני כן יכולה להגיד לך שאני מאוד מאמינה בוובינרים. אני לא חושבת שעסק שבעיקר מוכר תוכניות דיגיטליות או תוכניות ליווי, בכלל גם כל, אפשר למכור מוצרים בוובינר, אני חושבת שזה הכרחי לעשות, כי הכרחי להיות עם וובינרים בעסק, מכיוון שזה חשיפה לקהל גדול, וככל הנראה שבחשיפה מאוד מאוד מתמדת ובעקביות, אתה תצליח למכור. אם אתה תעשה עבודה נכונה ושדרוגים, אתה תצליח למכור, ואז אתה פשוט תחצה על הכישלונות שלך, אתה פשוט למכור במסות גדולות יותר.
אמרת שזה מתאים בעצם כמעט לכל עסק, אז איזה מוצרים בעצם, נגיד, אוקיי, תוכנית דיגיטלית זה ברור לי, אבל איזה עוד מוצרים, למשל, אני יכולה למכור באמצעות
קודם כל,
וובינר?
זה לא חייב להיות רק דיגיטלי, אתה יכול לעשות את זה גם פרונטלי, אתה יכול למכור
כמו מה
לדוגמה,
למשל?
לדוגמה, הייתה לי לקוחה שהיא מכרה סדנה בתחום התזונה, והסדנה הייתה סדנה פרונטלית לחלוטין, והיא מכרה סדנה של, אני לא זוכרת כמה מפגשים, 8 או 10 מפגשים, שהיו פעם בשבוע והם נפגשו, אבל היא מכרה את זה בוובינר. ואז את בעצם עושה מכירה שהיא במסות, כי זה בעצם קהל גדול שאתה יכול למכור באחוזים גדולים וטובים כשיש לך וובינר טוב. וזה בדיוק כמו למלא תוכנית דיגיטלית. אז אתה יכול לעשות את זה גם בתוכניות פרונטליות. תוכניות דיגיטליות, תוכניות פרונטליות. אני אומרת, אם אתה מוכר, אם אתה כבר מגיע למעמד מכירה של וובינר, תלך על מוצרי לא פרימיום, אני לא מדברת על 20 ו-30 אלף שקל, אבל גם לא מוצרים קטנים. לך על מוצרים שבאמת יש להם נפח כדי להרוויח מהוובינר, כי זה באמת פוטנציאל לרווח גדול. אז אני מדברת על כמה אלפים.
אז יש מוצרים שבעצם לא שווה להשקיע עליהם את כל התהליך הזה?
תראי, פה זה מאוד תלוי במשווק שאת שואלת. בגישה שלי, בגישתי, זה אם אתה עולה לוובינר ואתה כבר מגייס קהל, ואתה מפשיל אותו לקנייה, ויש פה החלטת קנייה, כי יש פה החלטת קנייה, ואני בסוף החלטת קנייה, החלטת קנייה, כשאתה צריך להוציא את האשראי, אתה צריך לקבל החלטה של האם אני רוצה לשלם או לא לשלם. אז אני אומרת לא ללכת על מוצרים קטנים, לא ללכת על מוצרי פרונט של 200 שקלים ו-300 שקלים, או על ספר, או על דברים שהרווח שלהם יהיה קטן, גם אם יש לך אחוזי המרה גבוהים. הייתי הולכת על מוצרים של תוכניות, לדוגמה, של 2,000 ו-3,000 ו-4,000. אגב, אפשר גם למכור מוצרים הרבה יותר גדולים בתהליך שלא מוכר בוובינר, אלא מפנה אותם לשיחת מכירה. אוקיי? אבל עדיין שמגיע אליך קהל, הוא מגיע אליך בשל, ואז השיחת מכירה היא לא מתישה ומעייפת וארוכה, ואתה צריך להסביר את הכל כי הם שמעו את הכל. היא כבר ממוקדת, היא קצרה, היא עניינית, כי הלקוח יש לו באמת שאלות אחרונות כדי לסלוק את האשראי בעצם, ולרכוש את המוצר שיכול לעזור לו.
רציתי לשאול אותך, כי את מדברת כזה נורא בהתלהבות וכאלה, ויש כאלה אנשים שנגיד בוובינר כשהם מעבירים, האנרגיה שלהם לא משהו. אז בעצם נורא נורא חשוב איך שאנחנו, הנוכחות שלנו מעבירה את המסרים בוובינר מול אנשים. ונניח שאני בן אדם שאת יודעת, כזה למלמי כזה, לא בדיוק עם נוכחות אנרגטית, ואת יודעת מה? גם אם יש לי נוכחות אנרגטית ביום יום, פתאום מגיע קהל, אני דום שתיקה. מה קורה פה במקום הזה? כאילו, זאת אומרת, פחד קהל זה הרי אחד הפחדים הכי הכי גדולים שיש.
וואי, זו נקודה ממש חשובה, ואני אגיד לך את דעתי האישית בנוגע לזה. אני מאמינה שלכל אנרגיה של בן אדם, לכל בן אדם יש את האנשים שמתאימים לו. עכשיו, אני נכון, אני בן אדם אנרגטי מאוד, ואני מניחה שיש אנשים שלא יוכלו לעבוד עם בן אדם אנרגטי, צריכים מישהו קצת יותר רגוע ושלב, וזה בסדר גמור, הם כנראה לא הקהל המדויק לי. ולכן שאני פוגשת אדם שהוא קצת יותר רגוע ושלב, ופגשתי אנשים שעשו וובינר, והם לא היו all over, הם היו מאוד מאוד ככה, דיברו בשקט ובלחש, והם עדיין הצליחו.
ברוגע.
כן, ולמה? מכיוון, וזה באמת, זה משהו שאני אומרת לכל בעלי עסקים שאני עובדת איתם, תהיה אתה. אתה לא בהצגה. אם אתה לא שחקן, אל תנסה להיות שחקן, כי אז זה יורגש שאתה לא במצבך, זה יורגש שאתה לא בנעליים שלך. אני מאוד מאמינה שלכל אדם, לכל מנחה, לכל מרצה, לכל בעל עסק, יש את הקהל שמדויק לו. אז אני באמת, זו שאלה שאני נתקלת בהמון, אני בגישה שלי, אני לעולם לא אומרת, תשמור על אנרגיה ותפעיל את הקהל, כן להפעיל אותו ברמה מסוימת כדי להיות באינטראקציה איתו, אני הפוך אפילו אומרת, תהיה אתה. יושב שם אנשים שצריכים בדיוק את האנרגיה שלך, בין אם אתה מאוד אנרגטי, בין אם אתה ממוצע, בין אם אתה מאוד מאוד רגוע ושלב, יש שם קהל שצריך בדיוק את האנרגיה שלך.
אהבתי.
אז זה לגמרי מה שאני מאמינה בו.
אהבתי את הגישה. ומה היה קורה אם אני פתאום נחנקת? פחד במה, מה שנקרא, פחד קהל?
ועוד שאלה שהיא ממש חשובה, ואני אספר לך ככה על ניסיון שלי, וזה באמת כך מה שאני מייעצת לבעלי עסקים, כשאני עשיתי את המוצרים הראשונים שלי ואת הוובינרים הראשונים שלי, היה לי, לא הצלחתי לדבר מול המצלמה, פשוט לא הצלחתי. כל פעם שהייתי רואה את עצמי, הייתי מתבלבלת. לא הייתי מצליחה לחלק את הקשב בין להסתכל על עצמי, כי אין מה לעשות, אתה רואה את עצמך, לבין לדבר עם הקהל ולדבר את החומרים שאתה רוצה להעביר, כי בהתחלה אתה גם מאוד, אתה קצת יותר משנן, אתה פחות מביא את עצמך. ומה שאני עשיתי, ואני יכולה להגיד לך שזה עבד לי בצורה מהממת, אני לא צילמתי את עצמי. כל הוובינרים הראשונים שלי, ואני לא מדברת על שניים, שלושה, אני מדברת על שנים, שנה, שנתיים, כולל מוצרים דיגיטליים, לא ראו אותי. אני קיביתי את המצלמה, אני הייתי, היה לי עוגנים של דפים שהייתי צריכה אותם, ולאט לאט מה שקרה, שנפתחתי, והתרגלתי, והתחלתי לעשות גם פגישות בזום, אז אני היה לי הרבה יותר טבעי להביא את עצמי. עכשיו, אני לא ממליצה לעלות בלי מצלמה. אם אתה יכול לעלות עם, זה הרבה יותר טוב, כי רואים אותך, ואז יש את החיבור אליך, וברגע שאנחנו מכירים בצורה, אנחנו מחוברים יותר, אנחנו מפתחים את היכולת לסמוך בצורה טובה יותר, ואז יש יותר קל לנו לקנות, ולהאמין בבעל העסק. אבל אני כן אומרת, אם זה משהו שעוצר אותך, תעלה לוובינר בלי מצלמה, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי אפשרי, ומניסיון שלי, ובאמת מניסיון של לקוחות, זה גם עובד. לאט לאט, כולם נפתחים. כולם נפתחים, זה פשוט דורש איזשהו תהליך, גם בין אם זה וובינר, בין אם זה צילום סרטונים, בין אם זה לעלות ללייב, בין אם זה לדבר בפודקאסט, שאני מניחה שלפני 5 שנים, לא הייתי מצליחה לדבר איתך. לא הייתי מצליחה, והיום זה מאוד מאוד טבעי לי. ומאוד נכון לי, ואני מאוד אוהבת את זה אפילו. ובאמת, בדיוק כמו הפשלה לקנייה, אני הפשלתי לתוך היכולת להתחבר לכל הדבר הזה של דיגיטל.
אני אספר מהצד שלי, שלא מצפים מאיתנו להיות שדרני חדשות, כאלה אנשים כפויים שיושבים ומקרים את החדשות בלי להזיז שום שריר. אלא להפך, מצפים מאיתנו להיות האנשים הרגשיים והקצת חוששים ואולי קצת מתרגשים ואולי מרגישים קצת מאוימים, וזה בסדר, כי אז אנשים מתחברים אלינו קצת, הם מרגישים אולי לא נעים בשבילנו, ואז הם קצת יותר משתפי פעולה. ואני אספר שקרה לי אירוע מצחיק, לא לי באופן אישי, אבל הייתי באיזושהי הרצאה של מישהי, ככה דרך הזום, גם כן תקופת קורונה וזה, ובאמצע ההרצאה נפל לה הכיסא. ויפה איתו אחורה, וכאילו...
עם מצלמה פתוחה.
עם מצלמה פתוחה, ושומעים את הצעקה ואת הכל. והיא קמה, אישרה את הכיסא, סדרה את הבגדים, התיישבה, והמשיכה לדבר, כאילו כלום לא קרה, וזה היה נורא מצחיק מצד אחד, מצד שני, כאילו, הדבר הכי טבעי בעולם שקרה כרגע, וזה לא הוריד מהאנרגיה שלה כהוא זה. אז נכון, יש את התחושת פחד הזאת, אני אומרת מניסיון, מלדבר מול קהל, זה דבר נורא נורא מפחיד, אבל מצד שני, הקהל בא לשמוע, אם מישהו כבר טרח והגיע, אז כי הנושא מעניין אותו, ולא אכפת לו, ונדבר גם על נראות רגע, כי עשיתי על זה גם הרבה, גם היה לי פודקאסט על זה לפני שבוע בדיוק, הנראות שלנו, כי יש לנו תמיד את הפחד הזה, איך אני נראית, ואיך השר שלי נראה, ומה יגידו עליי, ומה יחשבו עליי, ואם הצמצתי, ואם גמגמתי, ואם אמרתי את המילים לא נכון, ואם האודם שלי פתאום זז. אף אחד לא בוחן אותנו בדברים האלה. אף אחד לא אכפת לו מהדברים האלה. אבל תספרי לי, אני מניחה מהניסיון שלך עם האנשים, אני רואה את זה מלקוחות שלי, שהנראות כל כך מפחידה אותם, יותר ממה שאם הם יגידו את הדעה או את המחשבה הנכונה או לא נכונה.
אני מסכימה איתך לגמרי. אני יכולה להגיד לך, אני מתחברת למה שאמרת. אני חווה בכל הדרך שלי, גם אני יכולה גם להגיד לך, כל בעלי עסקים שעבדתי איתם, בודדים מאוד מאוד המקרים, אני באמת יכולה לספור אותם על יד אחת, שהקהל היה שיפוטי. הקהל הוא באמת לא שיפוטי, לא רק שהוא לא שיפוטי, הוא נוטה להעריך, הוא מאוד מעריך את המאמץ שלך, הוא מאוד בא להקשיב למילים שלך, הוא באמת פחות עסוק בכל התפורה, הוא עסוק בפתרון שאתה מציע, כי הקהל מגיע, הוא לא מגיע סתם להנאתו, הוא מגיע כי הוא צריך עזרה במשהו, לא משנה באיזה רמת כאב. אז כשאתה מדבר, הוא מאוד קשוב למה שאתה אומר, כי הוא מנסה לחכות לדבר הזה שיכול בעצם לעזור לו. ואני באמת נתקלתי עם כל בעלי העסקים שעבדתי, גם מהניסיון האישי שלי, באמת באנשים מקסימים, לא נתקלתי, היה פעם אחת שלקוח סיפר לי, שבאמת בוובינר שלו מישהו ככה התחיל לזרז אותו, והלעיט את הדברים, אבל מעבר לזה, זה משהו שאפילו לא נתקלתי בו, תמיד אני רואה רק הערכה. אז מי שעסוק באיך שהוא נראה, כמובן תלכו עם משהו שהוא נוח לכם, אבל זה מה זה אחד הדברים האחרונים שמעניינים את הקהל, אולי אתכם זה מעניין וזה בסדר, הקהל באמת מתרכז בלהקשיב. לפתור את הבעיה שלשמה הוא התכנס, בין אם זה בהרצאה, בין אם זה וובינר, בין אם זה סרטונים, או כל מה שקשור לשיווק דיגיטלי.
איך מושכים אנשים לוובינר, בעיקר היום, ששוב, יש את התחושה הזאת שקצת too much כזה?
תראי, יש המון אופציות, אנחנו כבר בעולם שהחשיפה האורגנית היא יותר קטנה. אבל זה מאוד תלוי מי הבעל העסק. אם יש בעל עסק שיש לו כבר קהל שעוקב אחריו, והוא כל הזמן מזרים קהל לתוך הקהל האורגני שלו, אז יהיה לו קל להרים וובינר גם מהקהל האורגני שלו, יכול למלא אותו. אוקיי? זה אומר שאני מוציא מייל, לדוגמה...
כשאת מדברת על אורגני, תפרטי טיפה.
אני מדברת לדוגמה, אם יש לי עמוד עסקי, ויש לי אינסטגרם, ויש לי רשימת תפוצה, אני מוציא מייל ואני מודיע, תקשיב, אני עולה לוובינר בתאריך ככה וככה, ובואו תירשמו. אז אנשים שמכירים אותך, והם כבר מחבבים אותך, והם כבר סומכים עליך, והם גם שוקלים אולי לקנות ממך, או לא שוקלים לקנות ממך, אבל הם חלק מהקהל שלך, הם ירצו להגיע להקשיב לך. הם גם ירצו להגיע לפרגן לך, באמת, הקהל בדרך כלל הוא קהל אוהד, גם אם הוא קונה וגם אם הוא לא קונה. אז אם אין לך, עכשיו, אם אין לך קהל שמכיר אותך, אז יש כל מיני אופציות לעשות. יש את האופציה של באמת ללכת, לקחת תקציב שיווק, ולהוציא לו תקציב גדול, ולהתחיל להזרים קהל לוובינר. ממש
מה,
לעשות פוסט
פרסום
ממומן,
ממומן את מדברת?
לדוגמה, או גם פרסום ממומן. אגב, אפשר גם להפיץ בקבוצות על הוובינר, יש קבוצות שהן ייעודיות לכל עסק, אם מנחי הורים יש להם קבוצות של אמהות שיש ימי פרסום, אם זה עסקים יש קבוצות עסקים, אם זה תזונה זה גם מתאים לקבוצות של אמהות, ופורומים לדוגמה, שיש בכל עיר כמעט, אפשר לעשות שיווק אורגני כל הזמן, ובמקביל אתה יכול לעשות את זה עם ממומן. אני מאוד מאמינה בתקציב שיווק, אפילו דל, אני לא מדברת על אלפי שקלים, כדי לבחון גם כמה עולה ליד, כמה עולה באמת להביא קהל בתחום שלך. והאופציה הנוספת היא גם לעשות שיתופי פעולה, שזה לקחת, זה למצוא בעלי עסקים שיש להם קהל יעד משותף, ולעשות איתם, איזשהו שיתוף פעולה, הם יפרסמו אותך ואת תפרסמי אותם בהמשך, יש אופציה לדיבור הדדי, יש כל מיני אופציות לשיתוף פעולה, ואז גם אני בעצם לא מוציא כסף, וגם אני מקבל המלצה ממישהו, שזה הופך את הליד להיות יותר חם, כי הוא יותר סומך עליי, כי קיבל המלצה ממישהו שהוא כנראה מכיר.
ומה קורה אם אף אחד לא מגיע? קבעתי תאריך, התלבשתי, התאפרתי, התיישבתי, חיכיתי, ציפיתי, ואף אחד לא בא. מה עושים אז?
תראי, בדרך כלל ממוצע הגעה הוא 25% לוובינר מכלל, 25-30% לוובינר מכלל הנרשמים. כלומר, אם נרשמו 100, יגיעו 25 אנשים בממוצע. יכול להיות 25, יכול להיות 30 איש. אז אנחנו קודם כל צריכים לקחת בחשבון את האחוזים האלה, שאנחנו לא מצפים ל-100% הגעה כדי שלא נתאכזב, זה בסדר שמגיעים רק בין 25% ל-30, זה יכול להיות גם 20%. עכשיו, יש דרכים כדי לגרום לקהל להגיע לוובינר. אנחנו מחממים אותו אחרי, אני כבר אגיד מה זה מחממים, אחרי שהוא נרשם, הקהל גם יכול לשכוח. אז אני שומר על תקשורת רציפה איתו כל הזמן עד הוובינר. המרווח בדרך כלל הוא שבוע, שבוע וחצי, ככה שלא צריך לתקשר כל כך הרבה. בזמן הוובינר גם אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, הודעת אס-אמס, ולהזכיר לו שאני כרגע בשידור, ואז זה גורם לאנשים פשוט לעלות. ואני מזכירה שאנשים שנרשמים לוובינר, הם נרשמים כי כנראה אמרנו משהו שנוגע להם באיזשהו כאב או חלום, באיזשהו צורך. אז האינטרס של הבן אדם הוא להגיע ולהקשיב. אנחנו רק צריכים לזכור, להזכיר לו שאנחנו באמת פה להעביר את הוובינר. וגם אם לא הגיעו, יש דרך, אפשר לקחת את ההקלטה ולהפיץ אותה, ואפשר להבין למה אנשים לא הגיעו ולבדוק את זה ולעשות גם מחקר על העניין הזה. זה דורש פשוט חקירה והבנה מה קורה, איפה יש דבר בקבוק שבעצם גורם לקהל לא להגיע.
נגעת בנושא חשוב שזה בעצם האחוזים, כמה מגיעים. עכשיו, בואי תעשי ככה קצת סדר בראש, כי יש לנו ציפייה. אנחנו עכשיו השקענו, עשינו, יש לי ציפייה, הגיעו 100, למכור 100. זאת אומרת, יש לנו לפעמים בראש איזושהי ציפייה לא תמיד ריאלית, ואז אנחנו יוצאים מאוכזבים, מתוסכלים. גם אם מכרתי 20, פתאום זה יראה לי נורא מעט, כי ציפיתי ל-100. אז בואי תעשי לי קצת סדר בראש, למה לצפות? כי את יודעת, לבוא עם ציפיות ריאליות, ולא להתאכזב מעצמי ומכל ה... כי זה חתיכת פרויקט להרים כזה דבר.
כן. תראי, אני באמת, אני היום לא רואה וובינר כפרויקט, אני רואה את זה אם אני כותבת תוכן לוובינר, אני כותבת תוכן גם לכל שאר הפלטפורמות השיווקיות שלי, אז אני יכולה פשוט לקחת ולשכפל, אני לא צריכה להמציא אפילו יש מאין, רק לכתוב גם על הוובינר ולידע שיש איזושהי הדרכה. אז אני חושבת שבאמת זה משהו שהוא לא דורש יותר מדי השקעה ועבודה, ובטח לא ידע טכנולוגי, אבל לגבי השאלה שלך, לגבי האחוזים, תראו, זה מאוד משתנה. אין אחוזים מדויקים, ואני אגיד לך מה זה אחוזים טובים מבחינתי לוובינר. אם לדוגמה, אני מסתכלת על 25-30 אחוז הגעה מכלל הנרשמים שיגיעו לוובינר, אוקיי? וגם פה יש לנו, לא כולם נשארים עד למחירה, ולא כולם משוכו איתנו עד הסוף, אנחנו צריכים לקחת גם בחשבון, שגם מתוכם יהיה לנו, בוא נגיד, פחות, יש לנו 25-30 אחוז מכלל הנרשמים שמגיעים לוובינר.
זאת אומרת, רגע, נעצור. זאת אומרת, אם נרשמו לי 100, אז אני יכולה לצפות לבין 20-30 שיגיעו. זאת אומרת,
כן.
לא להתאכזב כבר מהקטע שנרשמו לי 100 והגיעו רק 20, אלא זה הגיוני, זה נורמלי.
הגיוני לגמרי, זה טוב. זה לא רק, זה טוב. אתה צריך להגיד, וואי, מעולה. אם הגיעו 15 אחוז, אתה אומר, רגע, שנייה, אני לא להתעסק בלהתאכזב, אלא להגיד לעצמך, מה אני יכול לעשות כדי לעלות מ-15% ל-25% ול-30%? להיות עסוק בלשפר, זה בסדר קצת להתאכזב, ואחרי זה להגיד, אוקיי, איך אני פותר את זה? כי יש פה צוואר בקבוק שפשוט צריך פתרון, בדרך כלל, או זה או בתזכורות לקהל, זה יכול להיות שהקופי לא מספיק מדויק, ואז צריך קצת לשדרג אותו כל הכתיבה שלנו, או הקהל לא מספיק מדויק, צריך לבדוק על מה יושבת החסימה הזאת, ומתוך האנשים שנמצאים בוובינר שמגיעים למעמד המחירה, לקחת 10% זה אחוזים מאוד מאוד טובים למחירה. זה אומר שאם יש לי לדוגמה 25 אנשים, או 30 איש, בוא נעשה את זה עגול, אז אם מכרתי לשלושה אנשים, אני צריך להגיד, אוקיי, המחירה הייתה טובה. אוקיי, כמובן שאני תמיד שואף לשפר. גם אם היה 5%,
כאילו לא להתבאס, את אומרת,
מאוד לא, זה מעולה.
אתה אומר שעשיתי, כאילו, מכאן רק להגדיל עוד ועוד ועוד.
להגדיל את, צריך לחשוב גם על המכפלות. אם היה לי 25 אנשים, או 30 איש, ומכרתי לשלושה אנשים, אז אני עכשיו יכול להביא 50 איש, ואני יכול להביא 100 איש. עכשיו אני גם יודע כמה אני צריך להשקיע בליד, כמה עולה לי, וכמה אני מרוויח, כי כבר יש לי ניסיון מהוובינרים, ואז כבר הדברים, ברגע שאני יודע את המספרים ואת הנתונים, אז אני כבר יודע כמה אני צריך להשקיע כדי למלא קבוצה. ובשביל זה צריך לעבור כמה וובינרים. אבל אני רוצה להגיד עוד,
גם, רגע, אמרתי קודם, כן.
גם אם מגיעים 5%, אנחנו לא מתאכזבים. זה עצם זה שהייתה מחירה, וגם אם לא הייתה מחירה בכלל, אנחנו צריכים לשים סימן שאלה ולהגיד, אוקיי, עכשיו המשימה הבאה שלי זה לעשות את הפיצוח של מה גרם לוובינר שלי לא לעבוד. ותמיד יש משהו שגורם לוובינר לא לעבוד, וזה מניסיון של ליווי של מאות עסקים. תמיד יש שם משהו שיכול להפריע. וברגע שאנחנו עושים את השיפור, אז אנחנו מתחילים לראות שיפורים גם במחירות ובאמרות.
אוקיי, ואמרת גם משהו חשוב מקודם, שנניח שהגיעו 20% לוובינר, אבל בעצם הם לא נשארים עד הסוף. אז הנטייה היא קודם כל להרגיש ככה, אני חושבת שזה קצת מערער באמצע הדרך שפתאום את רואה נטישה בוובינר, אבל זה הגיוני, זאת אומרת זה משהו שמאוד נורמלי ומאוד טריוויאלי, וזה לא משהו שאישי כלפי זה, אז בואי ככה תחדדי טיפה יותר את הנקודה הזאת.
אני חושבת שאם אני ככה מקשיבה לדברים שאת שואלת, וזה נקודות התנגדות שמאוד חשובות, כי באמת בעלי עסקים מרגישים את זה, אחד הדברים שבאמת חשוב שבעלי עסקים שולחים להכניס משפך וובינר, זה להיות בציפיות מותאמות ולא גבוהות מדי, כי אנחנו ככל הנראה נתאכזב, אנחנו ממש מועדים לאכזבה. אז באמת להיות פתוחים לכל מה שקורה, כי כל מה שקורה הוא בא לשפר אותנו. אז אני מתחילה דווקא מזה, שימו לב לרמת הציפיות. אם עכשיו את הולכת לעשות וובינר, תבואי ממקום מאוד פתוח ומוכן ללמוד ולהשתפר. כי זה כבר יעשה את כל לא משנה איזה ניתוח, לאיזה ניתוח את תגיעי.
זה תהליך, לא תוצאה. וובינר זה תהליך.
כל דבר בחיים. בוא נתמקד בדרך ולא לא בתוצאה. התוצאות יגיע, אנחנו רוצים גם את התוצאות, אבל אנחנו לא רוצים לייאש את עצמנו. זה דבר ראשון. דבר שני, לזכור, קודם כל אני עוד פעם אומרת, אם עכשיו הייתה נטישה המונית באמצע הוובינר, אנחנו צריכים לבדוק למה היא הייתה, ויש דרך לעשות את זה. אפשר לעשות פולו-אפ, אפשר לעשות שאלונים, יש דרך לבדוק מה גרם לוובינר לגרום, או לא להצליח, או לגרום לנטישה. אבל אם הייתה נטישה באחוזים סבירים, עכשיו לדוגמה הגיעו 100 איש ונשארו למחירה אפילו 50 איש, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, כי יש אנשים שלא היו בטוחים שזה מתאים להם, אז הם התחילו לשמוע והלכו, יש אנשים שיש להם, יש להם את העניינים שלהם בשגרה שלהם, שיכולה להפריע להם, יש אנשים שאולי יחכו להקלטה, יש אנשים שלא בשלים כרגע לעשות את ההקשבה הזאת, זה נוגע להם בנקודות תורפה, אז הם יגיעו לוובינר אחר, אז בוא נתמקד במי שכן הגיע. באמת בוא נתמקד במי שכן הגיע, כמובן שהמטרה היא שכמה שיותר יישארו, אבל כן לצפות שתהיה נטישה באמצע הוובינר, זה טבעי וזה הגיוני וזה בסדר וזה תקין.
וככה לקראת סיום, איזה טיפים ככה את ממליצה למי שבוחרת לעשות וובינר, ככה דברים שכדאי לה לשים לב או להיות מוכנה אליהם, מה את ממליצה?
קודם כל, אני ממליצה, דבר ראשון, לא לעשות את מה שאת אמרת, ולעלות לוובינר, כדי, בוא ננסה מצגת, כי וובינר זה לא מצגת, וזו טעות נפוצה. וובינר זה משפך, וברגע שאנחנו נסתכל עליו בעין מקצועית, ככל הנראה התוצאות יהיו בהתאם. וגם הדרך שלנו תהיה הרבה יותר נעימה, כי אנחנו נרגיש שאנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו נבין מה אנחנו נשים, אנחנו נבין את התהליך, וזה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, זה לשים לב אבטר, לבחור קהל נכון, לא לחשוב לאלתר איזה קהל בא לי להתחיל, כי זה הרבה יותר מורכב מזה, זה לא מורכב לעשות את זה, זה פשוט, הראייה צריכה להיות יותר מורכבת מזה, אז עושים מיקוד על המחקר לקוח, לעשות ניתוח מעמיק ומכבד של הקהל, כי זה באמת יכול לשנות את כל הסטטיסטיקות בוובינרים שאתן עושות, ודבר שלישי, לשים לב שאנחנו מתמקדים במה ולא באיך, ושוב, לא כמניפולציית מחירה, זה ממש לא שם, כי גם זאת טעות נפוצה, שאני לא נותנת כדי שיקנו. לא, אני לא נותנת הרבה מדי כדי שלא יחשבו שהם מבינים את הכל. וזה לא נכון, ואז הם יוצאים בצורה, בתחושה שהם מיואשים, זה לוז-לוז לחלוטין, ואנחנו רוצים שיהיה פה win-win. ככה גם התחלנו את השיחה שלנו. ודבר אחרון, המחירה. שהמחירה תהיה מחירה איכותית, תועלתית, שהיא תהיה מחוברת ליתרונות שלה, שהיא תהיה בשפה שמותאמת לקהל שבחרנו, שהיא לא תדבר רק על המאפיינים הטכניים, כי אף אחד לא קונה מאפיין טכני. אנשים קונים ערך ואנשים קונים תועלות, וחשוב שההצגה תגרום לקהל להבין איך הם ירגישו שיהיה להם את הפתרון, איך הפתרון יבוא לידי ביטוי בחיים שלהם, איך זה יפתור להם את הכאב, איך זה יביא אותם לחלום, איך הם יכולים לעשות את זה למרות כל הפחדים והחששות שלהם. אז גם שהמחירה תהיה מעוקדת ונכונה. וכמובן, ובזה אני מסכמת, שכל המצגת שאתה עושה תהיה מחוברת למחירה. כי זה לא
רומי
מפרד.
רומי עצמון, את מהממת, והמון תודה רבה על כל הטיפים.
תודה.
ואם מישהו רוצה ככה לעזר בך, איפה הוא מוצא אותך?
הוא מוצא אותי בעמוד שלי, רומי עצמון, משפחי וובינר. גם בפייסבוק, יש לי עמוד באינסטגרם, רומי עצמון, אני אשמח שתגיעו, ואני באמת נותנת ערך מהמם, ואני רוצה לאחל לכל בעלות העסקים שנמצאות פה בהצלחה, וגם לך, ריבקה. היה לי כיף נורא, ממש.
שמחתי לשמח אותך.